אנחנו נלמד את השיחה בפרשת מכות, שזה נמצא בלקוטי שיחות בחלק ד'. אנחנו נלמד את זה פה במתורגם ללשון הקודש, במקור זה ביידיש. הפרשה הרי מתחילה עם המצווה של נדרים. כשרבינו נותן את הכללים, ראשי המתות, מה קורה איש כידור נדר, מה אם אישה כידור נדר, מי יכול להפר את הנדר, כל הפרטים שקשורים לנדרים, יש לנו בפתיחה של הפרשה. עניין הנדרים, הוא כדברי המשנה, המשנה בפרקי אבות, אומרת שמה החשיבות של נדרים, מה התועלת בנדרים. המשנה אומרת נדרים סייג לפרישות. אדם שעושה נדר, נדר זה כמו גדר, סייג זה גדר, זה כמו גדר ששומר עליו שהוא יהיה מופרש מענייני העולם, שהוא לא ייפול בכל מיני עניינים, אז הוא עושה לעצמו גדר, אומר אני מקבל על עצמי בנדר כך וכך, וזה שומר עליו שהוא יהיה מופרש מענייני העולם. בכך שהאדם אוסר על עצמו דברים המותרים מצד עצמם ונוהג בפרישות, שבכלל הרי זו עבודה של קדש עצמך במותר לך, זה נקרא קדש עצמך במותר לך, שאדם מונע מעצמו דברים שבעיקרון הם מותרים, אבל הוא עושה לעצמו ריחוק מהם.
מה ההבדל בין זה לנזירות?
נזירות זה גם סוג של נדר.
כן,
זה של
אותו רעיון.
אחד מהסיבות למה מסכת נזיר נמצא אחרי מסכת נדרים בסדר המשניות, בשעת, בגלל שנדרים זה השם הכולל, ונזיר זה אחד מהסוגים של נדרים. אנחנו מדברים כאן כרגע על ההתייחסות בכלל לנדרים, האם זה חיובי, האם זה טוב או לא טוב, איך צריך להתייחס לכל הנושא הזה של נדרים, זה אנחנו נראה פה בעזרת השם. ממשיך הרבי אומר ככה, אף שלגבי נדרים נאמר בירושלמי, כתוב בתלמוד הירושלמי, שמשם אנחנו מבינים שנדרים זה לא דבר חיובי. כתוב דייך מה שאסרה לך התורה. התורה קבע שעשה מצוות לא תעשה. הקדוש ברוך הוא קבע לך מה מותר ומה אסור. אתה לא צריך לקחת על עצמך איסורים חדשים. הרי מה זה נדר? נדר זה שאדם אוסר על עצמו דבר שהוא מותר ואומר אני בנדר כך. את הדבר הזה וזה לא יאכל. כמו הנזיר שעושה נדר שהוא לא ישתי ענבים. אז אני עושה נדר מתחום אחר. יש ביטוי בתלמוד הירושלמי, מספיק לך מה שהתורה עצרה לך, אתה לא צריך לקחת על עצמך יותר. אומר הרבי, הרי זו הוראה רק למי שמתנהג באופן ישר, שלעשה האלוקים את האדם ישר. אדם שמתנהג ביושר, והוא לא מחפש כל מיני מסלולים כאלה ואחרים שהם לא טבעיים מצד הנפש האלוקית של היהודים, אז הוא לא צריך באמת לקבל על עצמו שום דבר. הקדוש ברוך הוא עושה לך תוכנית מסודרת, מה מותר מה אסור, אתה לא צריך לחפש דברים אחרים. כשהוא אדם, כפי שאדם ראוי להיות, אינו צריך לפרוש מדברים המותרים. אדרבה, אסור לו. אסור לך לפרוש מדברים המותרים. ראינו, הקדוש ברוך הוא, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא, הכל לא עשה לכבודו, הכל עשה לשמשני, יש שם מקום לשונות בגמרא. עליו החובה לעסוק בדברים שהם פחותים ממנו, דומם צמא החי שלמטה ממדבר כדי לעלותיו. אדרבה, אדם יש לו שליחות, לא להתנזר מדברים, ולהפך, להשתמש בדברים בצורה נכונה, ואז אתה מקדש אותם. אז זה הדרך שאדם היה אמור להיות, נשלח לעולם כדי להעלות את הדברים ולא לברוח מהם. אבל כאשר מתנהגים באופן של והימה ביקשו חשבונות רבים, זאת אומרת אדם, זה ההמשך של הפסוק, האלוקים עשה את אדם ישר, והימה ביקשו חשבונות רבים. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם שילך בקו נורמלי, והוא מחפש כל מיני בעיות לעשות. אז שאדם מחפש כל מיני חשבונות שהם לא לפי הנורמה, חיפוש אחר כל החשבונות וההתדקויות כיצד להיות שקוע בעולם. היינו מרכבה לאלוקות, היינו לא בטל לרצון השם, יש לו רצונות משלו ויש לו תאוות משלו, ויש לו תענוג בדברים מגשמים, הריאה זה הרי אדם שמונח בחומריות העולם, את אבות העולם מדברים אליו, לא יכול לומר אני עושה שליחות עכשיו, אני עכשיו משתמש עם דברים כדי להעלות אותם. הרי להפך, אתה הרי לוקח את הדברים כי אתה רוצה ליהנות מהם. תהיינו, הם עושים איתך שליחות. הם מפילים אותך ולא שאתה מרומם אותם. הרי אז לא רק שלא יעלה את הדבר הגשמי על די שישתמש בו, אלא עד רבה, התאווה והתענוג שיש לו והדבר מאכל וכדומה, תוריד אותו ותפעול גם ירידה במאכל. לכן חייבת להיות אצלו סדר של נדרים ופרישות. זאת אומרת, זו ההבחנה הברורה מי צריך לעשות נדרים ומי אסור לו לעשות נדרים. תלוי באיזה סוג אופי ההתנהגות של הבן אדם. בדומה לכך, בדומה לזה, אפשר להביא דוגמה לדבר, וגם טעם הגדרים והסייגים השונים שתקנו חז"ל, בעיקר בזמן בית שני. חז"ל הוסיפו כל מיני סייגים וגדרים וחומרות וכדומה, כל הרוב הסייגים שחז"ל הוסיפו, זה היה בזמן בית שני. בבית ראשון לא היה כל כך הרבה סייגים וחומרות. למה? כי בזמן בית ראשון העיר אלוקות בגילוי. כשמעיר אלוקות בגילוי אתה לא צריך כל הזמן ירחיקו אותך מכל מיני דברים, אתה נמצא בטוב, הרב השלום מדבר אליך. גם ב-70 שנה שלאחר החורבן הראשון, היינו כשנבנה בית שני, בתחילת בית שני, עדיין נותר במידה מסוימת רושם גילוי האלוקות שהיה בבית ראשון. עדיין נשאר איזשהו משהו, יש למטה בהערה 6, אני מביא דוגמה, שאחרי חורבן הבית, מביא דוגמה שברוך בן עריה, 12 שנים אחרי החורבן, עדיין הייתה לו נבואה. קיבל מעריהו הנביא ועדיין הייתה לו נבואה. זאת אומרת, כבר יש חורבן, אבל עדיין יש איזשהו סוג של גילוי אלוקות, ובבית שני זה לא הייתה. זאת אומרת ש... הוא קיבל, ירמיהו הנביא, קיבל נבואה גם אחרי החורבן. זאת אומרת שהגילוי האלוקי שהיה בבית ראשון, גם אחרי החורבן עדיין נשארו ממנו איזה שהם הערות כאלה ואחרות ברמה כזו או אחרת, ולכן לא היה צריך כל כך סייגים והרחקות. אבל בבית שני, שהיה חסר בגילוי אור הקדושה, כידוע, בית שני היו חסרים גם חמישה דברים, לא היה את ארון הברית, לא היה אורים ותומים, כן? לא היו דברים שלא היו בבית שני. זה אומר שהאור האלוקי היה פחות בבית שני. ומשום כך גבר חושך הלאום הזה. לכן גם הקליפות גדלו, וזה גרם שאנשים היה להם יכולת להידרדר בעניינים הלא טובים, אילולי שמו להם גדרים חדשים שלא היו צריכים לעשות אותם קודם. תקנו על גדרים וסייגים כדי שיוכלו להתמודד בחושך הגדול של הלאום הזה. אז זה הסבר למה חז"ל תקנו בזמן בית שני הרבה גדרים וסייגים. ולכן מדור לדור, ככל שגבר החושך, כך הוסיפו יותר ויותר חומרות, גדרים וסייגים, כשיש יותר פיתוי צריך לשים יותר שמירה. כשם שיש הבדלים בין הדורות בכללות, אז בדיוק כמו ש... באופן כללי יש דורות שבהם יותר היה גילוי אלוקות, יש דורות שבהם יש פחות גילוי אלוקות. אז אותו דבר, כך יש זמנים שונים אצל כל אחד. אותה חלוקה אפשר לעשות גם אצל כל אחד ואחד. יש אנשים ויש בן אדם בחיים של עצמו, כמו שבין אנשים. יש אנשים שצריכים יותר שמירה ויש אנשים שלא צריכים. אותו בן אדם עצמו יכול להגיד, ואני מכיר את עצמי, שעכשיו אם אני לא אעשה לעצמי גדרים כאלה, אז
יהיה לו... שלנו?
כן, יש פחות גילוי אור, אז יש יותר נפילה. כך יש זמנים שונים אצל כל אחד. יש זמנים שבהם מאיר אצלו אלוקות, ואז אל לו לחשוש מענייני העולם הזה. כי לא זה בלבד שאין העולם מסתיר לו על האלוקות, כי אם שהוא מגלה ומורה אלוקות, ראו מי ברא אלה. זאת אומרת, בזמנים שהוא מרגיש שיש אלוקות בגילוי, אז הכל בסדר, הוא לא צריך לפחד משום דבר, אדרבה, הוא יכול לרומם את הבריאה, להעלות אותה. אבל יש זמן שבו שורר חושך אצלו, אין הוא רואה אלוקות, ואז עליו לקבוע גדרים וסייגים, לפרוש ולהימנע מריבוי דברים גשמיים, אפילו דברים המותרים, שמשמלולים להטוטו ולהורידו. זה כל אחד, מחלקים את עצמו, ועל זה אומרת המשנה בפרקי אבות, נדרים, סייג לפרישות. כשעושים נדרים, אז אדם פרוש מהנפילה, כי הוא יותר מוגן. יש יותר סקרנות, אז עושים יותר הגנות, שלא יהיה נפילה וכל מיני תחומים. תועלתם של גדרים וסייגים האלו, מה התועלת בסייגים האלה? כדי להצליח במלחמה עם הלאום הזה, גם בזמן שהחושך גובר, ובשני דברים, דברים שמועילים, הסייגים, לעזור לאדם להתמודד עם הקליפות. מה שתי הדברים שהסייגים מועילים לו? א', דבר אחד זה מועיל לו, על די הפרישות והחומרות, מתרחק האדם ממגע מיותר, עם חושך העולם. מונים בעד השונא, ואין נותנים לו את האפשרות שיוכל להילחם בקדושה. קודם כל אתה פשוט נותן לו פחות הזדמנויות להתחכך איתו. ברגע שאתה לא הולך למקומות מסוימים, או לא אוכל מאכלים מסוימים, או לא נפגש עם סיטואציות מסוימות, אז אין לך את ההתמודדות הזו, אז אתה לא נופל, כי אתה מתרחק מהקליפה. זה מעלה אחת. בדרך ממילא נוסף כמעלה יותר פנימית, יותר טובה. ב', על די פרישות וחומרות, ממשיכים אור אלוקי נעלה, ועל די כך נעשית התגברות בצד הקדושה. זה שאתה עושה חומרה, זה מראה שאתה יותר שמור. מה הכוונה? יש דוגמה שמביא את זה למטה בהערה, שאדמו"ר הזקן מביא לקוטי תורה על פרשות השבוע, מביא דוגמה פשוטה. כשאתה רואה ילד שהוא לא שלך, מסתובב בחוץ, אתה, אם הוא לא נמצא חלילה באמצע הכביש, במקום סכנה, אז אתה מסתובב בחוץ, אז בסדר, זה לא הילד שלך, אתה לא אחראי עליו, אז אתה ממשיך הלאה. אבל אם זה הילד שלך שמסתובב בחוץ ככה משוטט, אז אתה פתאום רוצה לצאת אחר רגע. מה קורה כאן, לאן אתה הולך, מה אתה חושב מי ישמור עליו, זה יותר אכפת לך. אז החומרות האלה, הסייגים האלה שפתאום הילד קיבל, מה זה מראה? שיש פה איזה נודניק או שיש פה איזה מישהו שיותר אוהב אותך? ברור שהסייגים האלה באים מאהבה, אז בזה מילא יוצא אותו דבר בנמשל. אדמו"ר הזקן מביא את זה, שהקדוש ברוך הוא שולח את החכמים לתת לנו סייגים, זה מרוב אהבתו אותנו. הוא אוהב אותנו, לא רוצה שניפול, אז הוא נותן לנו עוד גדרים. אז הדבר, אדם לוקח על עצמו גדרים, זה גם כן ביטוי שהוא לוקח על עצמו אור אלוקי יותר גבוה, יותר נעלה. ובמילא יהיה לו קל יותר להתמודד עם עם הניסיונות, כי הוא עוצמתי יותר, ובאותו מידה שהוא עוצמתי יותר, הוא גם פחות נתקל עם הרע, ואילו שתי המעלות שיש בזה. כך כן הוא גם בעניין הנדרים. מלבד מעלת הפרישות, שבכך נשמרים במידה מסוימת, לא לסטות ולהידרדר על די העניינים הגשמיים, יש יתרון נוסף, שעל די הנדר נמשכת קדושה. והיא עצמה נותנת לאדם תוספת כוח להיאבק בלאום הזה. כשאדם עושה נדר, אז הנדר הזה הוא גורם לו מעלה גדולה. הרי מביא לכך דוגמה מאוד מעניינת בעיה 12, כשאדם רוצה לעשות נדר, למשל, שהוא לא יאכל מאכל מסוים. אני את המאכל הזה אוסר עליי, את המאכל הזה הוא לא יאכל, הוא לא ישתה. אז ההלכה אומרת, אדם צריך להדפיס בדבר הנדור ולא בדבר האסור. מה זאת אומרת? אדם צריך להגיד, הרי עליי המים האלה כמו קורבן. כיוון שקורבן זה דבר שהוא אסור, שהוא נדור, שאדם יכול לנדור בהמה לעשות את הקורבן להשם, אז אתה יכול להגיד, אז עכשיו כמו שהקורבן הזה הוא נהיה נדור וקדוש בנדר שאדם עשה, אז אני אוסר עליי את המים האלה כמו הקורבן. אבל אדם יבוא ויגיד, הרי עליי המים האלה כמו בשר חזיר, זה נקרא שהוא נסה להדפיס את המים ולאסור את המים עליו בכך שהם יהיו דומים כמו דבר האסור. אז אומרים לא, אל תעשה, אתה לא יכול לעשות נדר ולהדפיס את המים בדבר האסור. צריך להדפיס אותו בדבר הנדור. למה? כי הבהמה שהיא קורבן בגלל שמישהו עשה אותה נדר, זה מראה על קדושתה של הקורבן. כשאתה עושה נדר, אתה ממשיך על עצמך קדושה. אבל החזיר שהוא אסור, הוא אסור, לא בגלל שהוא יותר
קדוש. זה כיסוי של תרומה,
זה בגלל הנקודה הפנימית, כי אתה מושך על עצמך אור יותר נעלה בנדר, לכן גם ההלכה משתלשלת מזה, שההלכה אומרת שהנדר צריך להיות נתפס דווקא בדבר הנדור, לא בדבר האסור. שזה העניין הפנימי שאנחנו יודעים פה בשיחה, שהנדרים גורמים לאדם להמשיך לו יותר קדושה. והיא עצמה נותנת לאדם תוספת כוח להיאבק בלאום הזה. ברגע שיש לך יותר קדושה, אז כמובן אתה יכול להתמודד עם הפיתויים, שאתה תצליח להחזיק מעמד, כי אתה קיבלת כוחות, התעלית. סעיף ג' מכך שהצורך בפרישות של נדרים הוא כשאדם מצוי במצב של נחיצות וחושך. הרי מה אמרנו בסעיף הראשון? שמתי שאדם היה, עם ישראל היה במעלה גדולה כמו בזמן בית המקדש הראשון, בזמן שבן אדם נמצא ברמה אישית גבוהה, לא צריך נדר. מה גורם לבן אדם צורך בנדר? שהוא נמצא במצב ירוד, כמו שהבאנו קודם את הפסוק מקהלת, ראימה ביקשו חשבונות רבים. עכשיו, זה אתה עושה נדר, זה אומר שאתה נמצא במצב ירוד, אתה עושה נדר כדי לשמור על עצמך. מה יש לנו בפרשת השבוע? כוח של חכם, או של אבא במקרה מסוים, או הבעל, שהם יכולים להתיר את הנדר. מהו המעמד הרוחני של אותו אחד שבא להתיר נדר? אתה קיבלת על עצמך נדר, אסרת על עצמך דבר מסוים, יש הלכה שאומרת שפלוני יש לו כוח להתיר לך את הנדר. מה זה אומר? הרי מובן שהמפיר ומתיר את הנדרים, אותו בן אדם שהוא נמצא בסטטוס כזה שהוא יכול להתיר לך את הנדר, יכול לבטל לך את הנדר, עומד במצב נעלה ביותר. סימן שהבן אדם הזה יש לו רמה רוחנית מצוינת. למה? שלא זה בלבד שלגביו אין צורך בפרישות של נדרים, הכוח שלו הוא כזה, לא רק שהוא לא צריך להיות תחת המצב של הנדרים האלה, לא רק שהוא לא תחת הנדר, לא רק שהוא לא מה שנקרא חבוש בבית האסורים, אלא שיש לו גם את הכוח להשפיע על מי שמחמת מצבו נזקק לנדר, שגם הוא יוכל להיות בעולם ולהתעסק בו, ואם זאת לא להיקשר. מה הפעולה שעושה אותו אחד שמתיר לך את הנדר? מה פה שמתיר לך את הנדר? הוא אומר לך, תשמע, שנה מעשית פירושו, אני מבטל לך את האיסור, אתה יכול שהוא לא יכול. אבל אם מבחינה רוחנית אנחנו אומרים, שהנדר בא למטרה לשמור עליך, שלא תדרדר. בא עכשיו החכם, אומר לך, מופר לך, מותר לך.
אחרי כמה זמן,
אני לא משנה.
כבר התחזקתי עם הדבר
הזה. אז אחרי זמן מסוים. החכם אומר, אני רואה עליך, כן? שאני יכול לשחרר אותך מהנדר. דיינו? לא, מה פתאום?
אבל זה לא תלוי במה הוא נדר, זאת אומרת.
לא משנה.
באיזה רמה
הוא... כמובן, יש בזה הלכות, צריך לשמוע מה הציבה שהוא נדר, ומה גרם לו, ומה הוא חשב בשעת מעשה. יש בזה כל מיני הלכות, מה החכם צריך לבדוק לפני שהוא מתיר את הנדר. אבל אנחנו רואים, נניח החכם בדק את כל המצבים, והגיע למסקנה שאת הנדר הזה אפשר להתיר ממי שלושה דיוטות או חכם גדול, לפי ההלכות שיש בדבר. מה הוא עושה? הוא משחרר את הבן אדם מהנדר. במילים אחרות הוא אומר לו, אתה יכול להתנהל עכשיו יותר בחופשיות. איי, מה, אתה לא פוחד שהוא ייפול? הרי כל הסיבה שעושה את הנדר זה כדי לשמור על עצמו. בא החכם, מעלתו כל כך גדולה, שהוא מסוגל להגיע, להשפיע על הבן אדם הזה, להגיד לו, מי עכשיו אתה מקבל ממני כוחות? אין לך מה לחשוש. אתה לא טיפול, אתה משוחרר מהנדר. משום כך אנו רואים זאת גם למעשה. שהמפירים ומתירים את הנדר, עומדים בדרגה נעלית יותר מאלו שמקבלים על עצמם את הנדר. אתם רואים גם, לא רק מבחינה חשבון רוחני עשינו, שמי שעושה את הנדר, הוא, יש לו כוח לשחרר אותך. גם אם נסתכל מבחינת המעמד של הבן אדם, שהתורה נתנה לו את ה... סטטוס הזה שהוא מסוגל להפיר נדר, להתיר נדר, הוא בפועל באמת נמצא ברמה יותר גבוהה ממי שנדר את הנדר. לדוגמה, האב המפיר את נדר ביתו. כשביתו היא נערה, אז האבא יכול להפיר את הנדר. אז ברור לכל אחד שהאבא הוא יותר נעלה ממנה. עד כדי שהאם אני מביא לקחת הדוגמה, מה שהגמרא אומרת, הרי כל שבח נעוריה לאביה. הנערה, כל עוד היא נמצאת בהגדרה הלכתית של נערה, אז היא שייכת לאבא שלה. ומה שהיא מרוויחה מה שהיא משביחה, זה לא שלה, זה של אבא שלה. זאת אומרת, אבא שלה נמצא במעמד יותר גבוה ממנו. אותו דבר, הבעל המפיר נדרי אשתו. אם הבעל נמצא במצב הלכתי יותר גבוה מאשתו, שהרי ההלכה אומרת, הרי אישה רשות בעלה עליה, זה גם ההלכה. מכל שכן החכם המתיר את הנדר, חכם המתיר את הנדר זה האופציה השלישית, אז ודאי, מי זה החכם? הוא ודאי יותר נעלה מאשר האדם הרגיל שעשה את הנדר. בפרט לדעת הראשונים, שהוא צריך להיות חכם מוסמך איש מפי איש של משה רבינו, אחד לפי הדעה שמדובר בחכם כזה, לא סתם חכם שהוא סתם בחרתי מישהו עם זקן וכובע, אלא לקחתי ולאדם שלפי דעת הראשונים הוא צריך להיות באמת אדם שיש לו הסמכה מרב שיש לו הסמכה לפני זה וכן הלאה, אז בוודאי שהוא נמצא במעמד מיוחד, הרי הוא עומד בדרגה נענית לגמרי. וג' אדיוטות, בהלכה כתוב שאפשר לקחת גם ג' אדיוטות, זה בגלל, לא בגלל שהם אישית יש להם מעלה ייחודית, אלא ובידין, שהתורה נותנת להם כוח מיוחד, וכוח האלוקים ניצב בקרב אלוקים משפוט, כמו שנאמר, הקדוש ברוך הוא נמצא עם כוח מיוחד בבידין, ולכן יש להם את הכוח הזה. זאת אומרת, מי שעושה את ההפרת הנדרים, נמצא באמת במעמד, גם הלכתי וגם רוחני, יותר גבוה מאותו אחד שעשה את הנדר.
מה הוא מרגיש בזה הנדר?
הנדר משתחרר.
שיש לו כוח. אולי. איך הוא
עכשיו
מרגיש?
אמפוש, לא צריך להרגיש את זה פתאום אחרת, אלא אם אנחנו מסבירים שהתהליך של הנדר נוצר בגלל צורך להיזהר ממשהו, אז התהליך של השחרור אומר, אין לך כבר את הצורך להיזהר. הרי החכם, שהוא בא להתיר את הנדר גם בפשט, שהוא בודק את הסיטואציות, הוא מבין שהבן אדם הזה כרגע לא צריך את הסייג הזה. שהוא לקח על עצמו. הוא נדר את זה בגלל מצבים שהוא היה, הוא מתחקס, הוא מתחזר, הוא היה בסיטואציה מסוימת, הוא התרומם מהסיטואציה, אז זהו. אין חשש יותר שהוא ייפול.
אז עכשיו הוא נותן לו ביטחון שהוא יכול...
הוא נותן לו...
למרות שהוא כרגע...
הוא מזהה לו את היכולת לעמוד בזה, וזה בגלל שמבחינה רוחנית הוא נותן לו באמת כוחות לעמוד בזה.
ואז
הוא צריך
כאילו להרגיש שהוא...
ואז הוא באמת יכול לעמוד בזה גם בלי הנדם, בדיוק. זה בעצם למדנו את התהליך של נדר והפרת נדר, מה זה אומר מבחינה פנימית. כל ענייני התורה באים בדרך כלל ובדרך פרט. יש, ענייני התורה יש איך שהם במקרו ובמיקרו, יש איך שהם בצורה כללית ופרטנית, נראה מיד למה הכוונה. כך הוא גם עניין הנדרים, הפרתם והתרתם. כל המושג של נדרים והפרת נדרים, יש אותם בכלל. בכלל הפירוש הוא שיש שני אנשים, אחד הוא הנודר, אחד הוא המתיר, ובאופן מה שנקרא רחב, שונה זה מזה, הוא התיר את האדם שנודר, הוא בסטטוס נמוך, הוא בסטטוס גבוה, זה בכללות. אני רואה שבפרט יש את המושג הזה גם אצל הנפש של האדם עצמו, יש לו בנפש כוח שנקרא הנודר, יש לו כוח יותר גבוה שנקרא המתיר. זה יהיה בדרך פרט. נראה את הלשון אומר ככה. בדרך כלל, אם מסתכלים על הדבר באופן כללי, אז נודר הנדר, או מי שמפירו ומתיר אותו, הם שני אנשים נפרדים. בדרך כלל, הרי לא אותו אחד שעשה את הנדר, הוא זה שמתיר את הנדר. אדם לא מתיר את הנדר של עצמו, נכון? אז יש אחד שנדר, והאחר הוא זה שיכול להגיע למסקנה, החכם, או האבא, או הבעל, תלוי בסיטואציה. זה בדרך כלל. אבל ואילו בדרך פרט, אם ניכנס יותר בהגדרה פרטית, נקרא במיקרו, קיימים בכל אדם עצמו שני סוגי עבודה. יש אצל כל אחד מבחינה רוחנית מצב נפשי שהוא נקרא נודר, יש לו מצב נפשי שהוא נקרא מתיר. הוא החכם, הוא בעצמו, בנפש שלו. כאילו, כן, הוא בעצמו. אז כמובן, לא הכוונה היא בחינה הלכתית של נדרים, אלא יש מצב בנפש שמסמל את עניין הנדר, ויש מצב בנפש שהוא יותר נעלה, זה נראה מיד את הדוגמאות. יש דרגה בנשמה שמבחינתה צריך שיהיה נדר. ומצויה דרגה גבוהה ממנה, שמבחינתה צריכה להיות הפרת והתרת הנדרים. אנחנו צריכים להבין מה הם שתי הבחינות בנשמה, אחד מייצג את הנודר ואחד מייצג את המתיר. נאמר בתורת הקבלה ומובא ונתבאר בתורת החסידות כי שתי דרגות אלו בנשמה הן בינה וחוכמה. יש באדם כוח החוכמה וכוח הבינה. ההבדל בין חוכמה לבינה זה שמצד בינה צריך להיות נדרים ומצד חוכמה הכירת הנדר. אנחנו צריכים להבין מה הקשר, אבל אילו שתי הבחינות בנפש. בוא נראה קודם כל מה ההבדל בין חוכמה לבינה, ואז נבין למה בינה קשורה למצב שצריכה נדרים, וחוכמה מבטאת כוח יותר גבוה שיכולה לשחרר אותך מנדרים. ההבדל שבין חוכמה, שבין בינה לחוכמה הוא, בינה היא שכל. בינה זה החלק בשכל של ההבנה, חלוקה לפרטים, מה שנקרא אורך, רוחב, זה בינה. ואילו חוכמה, חוכמה זה ביטול, חוכמה זה כוח מה. חוכמה זה הנחת היסוד, הנקודה מהירה לך. כשמהירה לך נקודה, עדיין לאו דווקא שיש לך הבנה. לפעמים אתה, כמו שדיברנו הרבה פעמים, למדנו על זה בטניה ובעוד מקומות, שמאיר לך רעיון, האור מאיר לך, מישהו ישאל אותך, אתה יכול גם להסביר מה אתה, לא, אין לי מילים, לא יודע להסביר. אבל זה מאיר את זה. אין לו מילים, כי באמת יש מצב כזה שעדיין זה לא ירד למילים. אם אתה מסוגל לתת הסברים והוכחות ודיונים, זה כבר שכל. זה כבר הבנה שאפשר לדון איתה, להתפקח איתה וכן הלאה. חוכמה זה החלק הזה בנפש, שזה הביטול למעלה מהשכל. שכל הוא מדוד ומוגבל. יש גבול מסוים להשגת השכל. כשאדם לוקח דבר מצד היגיון, ההיגיון לא יכול להבין כל דבר. יש דברים שאתה אומר, טוב, זה אני כבר לא יכול להבין. זה למעלה מההבנה שלי, למעלה מהקליטה שלי. יש, יכול לשמוע משהו, יכול לשמוע בן אדם מדבר על תחום מסוים, הגיע שלב מסוים, אומר, זה אני כבר לא מבין מה שמדבר. השכל יש לו איזה גבול מסוים. שמעבר לו, זה אין השגת השכל מסוגלת להגיע. כשבאים לעניינים שהם למעלה מהשכל, הרי אין לך רשות לערער אחריה. יש באמת דברים שהתורה אומרת ליהודי, פה אסור לך לחשוב, אסור לך לערער, אסור לך להטיל שאלות, קבל את זה ככה. כמו שהוא אמר וזהו.
כמו הלכות.
כן?
כמו הלכות.
זה ההלכה, זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. כן? למה? אין לך רשות לערער אחריה. יש מקומות שהשכל צריך לעצור. יש מצוות בתורה שהם חוקים, לא בגדר הבנה. שכן, מאחר שעניינים האלו הם למעלה מהשכל, עלו לשכל לטעות ולקבל אותם שלא כפי האמת. אם תתחיל לתת פרשנות, מה שנראה לך, אתה עלול גם להגיע למקומות רחוקים, תתחיל לתת הגדרות משלך, ובמילא תמצא ותאמר, טוב, במקרה כזה זה הלכה משתנה וככה ואחרת, כשאתה בונה את זה עם השכל שלך, אתה עלול להגיע למחוזות לא נכונים. על דרך מה שכתוב, חכמים אימה להרה. יש ביטוי של הפסוק שאומר, החוכמה מנוצלת לכיוונים לא טובים. זאת אומרת, השכל הוא מוגבל, לא יכול להגיע עד אין סוף. לכן מלכתחילה הוא לוקח דברים בגבול, ויש מקומות שאומרים לו, יש שלט, אין כניסה. פה אתה, אין לך מעלת. מפיכך צריכה להיות שם פרישות. נדרים. לכן כלפי בינה יש נדרים. מה זה נדר? גדר. לשכל צריך לומר, תשמע, השכל שלך הוא בעירבון מוגבל. אתה צריך לדעת, יש מקומות שלשם אתה לא יכול להגיע. אם אתה מגיע לנקודה הזו, יש גדר, אי אפשר לעבור אותה. אז השכל מלכתחילה יודע שהוא מוגבל. כדי להמשיך ללמוד ולהבין, אתה חייב לדעת. חייב להכיר בכך במוגבלות שלך. כי אם אדם לא מכיר את המוגבלות שלו, הוא מנסה להכניס את השכל שלו במקומות שאין בזה היגיון של שכל, אז הוא יגיע לכל מיני בלבולי ראש, לא, שאין למשל, להם שום משמעות.
למשל, אם בן אדם ייקח את ההלכה הזאת של אין שמחה בלי בשר ויין, אז הוא יחשוב שצריך לאכול בשר ויין בלי סוף בשישי.
זה נקרא שהוא הוא לא יסתכל בגדרים שכתוב גם בהלכה עצמה. הוא לא יסתכל במשמעות של העניין, ברור. יש, לכל דבר צריך לדעת מה...
בסדר, אז הוא יכול להגיד את זה, בסדר, בשר ויין, אני עושה את המצווה כבידור.
את התאווה בידור.
את התאווה בידור. אז איפה צריך לעצור?
לכן צריך כל דבר לדעת את המשמעות. כתוב בשר, מה הכוונה, בעיקרון בשר זה הכוונה בשר הקורבן, בזמן שבית המקדש היה קיים. כתוב שאחרי הקורבן, אין לנו כבר בשר של הקורבן, אז אין זה שמחה, זה ביין, כבר הורדנו לך את הבשר, אוקיי?
כן.
גם ביין אדם צריך לדעת את זה. כל פעם, בכל דבר ודבר, אדם צריך לדעת, אם אני ניגש לזה עם השכל שלי ולא מקבל את הנחת יסוד, חכמי ישראל, מה הם אומרים ומה הם קובעים, וגם אם אני לא מבין, זה מה שהם אומרים, ככה צריך לעשות. אם הוא הולך עם השכל שלו בלי לעצור, לא עוצר באדום, הוא עלול להגיע לתוצאות הרסניות. לכן השכל, הבינה, מחייבת גדרים.
זה כאילו הנבל ברשות התורה.
נכון. זה נראה לו שזה ברשות התורה, אבל זה לא ברשות התורה, זה ברשות השכל. ומילא מה המסקנה נוגעת אלינו? שנדרים, דהיינו גדרים, שייכים ונזקקים בבינה. הבינה חייבת גדרים. אבל מבחינת חוכמה, מה זה חוכמה? חוכמה זה להפך, אני מבטל את עצמי. חוכמה קשורה לאמונה, לביטול. אין חשש שאדם ייקשר, שכן כתוצאה מן הביטול שבחוכמה אינו מציאות לעצמו. כדוגמת ההתבטלות בתפילת 18, שאדם עומד לפני הקדוש ברוך הוא כעבדה, כעבד, כעבדה כמי מרי, כעבד לפני אדונו, שאינו חש כלל במציאות העצמית. כל מציאותו היא מציאות אדונו, מה שכאן העבד כאן הרבו. אדם שניגש לעניין בביטול, אז לא צריך להגיד לו, תשמע, אל תיזהר. אל תהיה מדי בטל כי אתה טיפול. להפך. תהיה בטל לרצון האלוקי כמה שיותר, אתה תהיה יותר מוגן. הגישה של הביטול לא צריכה זהירויות וסייגים. עד הרבה, כשאתה עומד מול האדון, תתבטל לגמרי. תאבד לגמרי את האישות שלך. זאת אומרת, החוכמה לא דורשת סייגים. חוכמה דורשת ממך, עד הרבה, תלך ותתבטל בלי סייגים, בלי הצער. אל תעצור באדום. תראה מזה. הביטול שבחוכמה נותן לו גם כוח בהשגתו, שגם השגתו תהיה כראוי. אדם שיש לו את החוכמה, את הביטול, אז יש לו יותר ערובה, ביטחון, שהשכל שלו ילך נכון. כשהוא יודע מראש, אני מקבל את הדברים מה שחכמים אומרים. עכשיו אני מנסה להבין. מה שאני לא מצליח להבין, אני מראש לא ניגש לכאן בחוצפה שאני חייב להבין את הכל. כמו למשל, אומרים את ההבדל בין מי שיש לו את הביטול של החוכמה בשכל למי שאין לו, ואני ניגש ואתה לומד דף גמרא. ויש לך רש"י, תוספות, יש לך קושיות. כל עומד מתחיל, יש לו קושיות. מה אתה מרגיש? רש"י לא מובן, או אני לא מבין? הבדל קטן גדול. האם אתה אומר, רש"י לא מובן מה הוא אומר? אז הוא אומר, לא, אני לא מצליח להבין. למעלה מהשגתי. מה יעשה את ההבדל בסגנון, ככה או ככה? אם אתה ניגש ללימוד בתוך ביטול, יש כאן גדולי עולם, יש כאן רש"י, יש כאן תוספות, יש כאן תנאים, אמוראים. אני אהיה קטן, מנסה ללכת בין השבילים, מה שאני מצליח להבין אני אומר תודה, מה שלא מצליח אני מתפלל ואתן חלקנו בתורתך. אז זה נקרא שבתוך השכל שלו יש את הביטול של החוכמה וזה שומר עליו. אבל אם הוא הולך עם שכל לבד, אז הוא מרגיש פה כאילו זה כן נראה לו, זה לא נראה לו. ותראה מזה, זה מה שאומר כאן. הביטול שבחוכמה נותן לו גם כוח בהשגתו, שגם השגתו תהיה כראוי. כאמור לעיל שבכוח החכם להתיר נדר, גם לזה שמצד עצמו היה זקוק לנדר. הבינה זקוקה לנדר. החוכמה אומרת לו, אתה לא צריך נדר, אני שומר עליך. כשהחכם בשטח, כשהחוכמה בשטח, הוא מתיר את הנדר, אתה לא צריך, אתה מוגן. מצד הביטול שבחוכמה, חוכמה זה אב. חסידות גם כתוב שאבא זה חכם. בעל, הוא נותן כוח גם בבינה, בנערה, באישה. על אישה כתוב, בינה יתרה נתנה באישה, אישה זה בינה. הבעל, זה חוכמה. החוכמה שומרת על הבינה. כשהבינה לבד יוצא לך נדרים. כשהחוכמה בשטח לא צריך נדרים. סעיפי. פרישות שבנדרים אינה רק משום שהדברים המותרים בהם הוא משום שהדברים המותרים בהם הוא שקוע, עלול להביאו להיקשר בדברים האסורים. זה שצריך לעשות נדרים זה לא רק בגלל שאם לא תעשה נדר, אז אתה עלול להידרדר לדבר האסור, אז בוא נתרחק שגם מהדבר המותר. אבל כאילו נאמר שהנדר עצמו שהוא אדם ירחיק את עצמו מדבר המותר, זה לא בעיה. כל הבעיה היא שזה ישמור עליו מדבר עצמו. אני אקח דוגמה למשל מסייג של חכמים, שזה לא נדר, אבל זה דוגמה. כתוב בתורה, לא תבשל גדי וחלב אמו. זאת אומרת, התורה אוסרת בשר וחלב, ואיזה בשר התורה אוסרת וחלב? בשר שור. גדי, שור. התורה לא דיברה על עופות. זאת אומרת, על פי ההלכה היבשה, אם יש לנו עופות, בשר עוף, יש בעיה לערבב בשר עוף עם חלב, על פי הפסוק היבש? לא. התורה דיברה על בקר, לא דיברה על עוף. על באו חכמים, אמרו, אם נתיר לבן אדם להשתמש בבשר עוף וחלב, אז הוא עלול להשוות בין בשר לבשר, להתבלבל, ולאכול גם בשר בקר עם חלב, וזה אסור מדאורייתא. אז חכמים עשו סייג. אז זו דוגמה שחכמים עשו לך סייג בדבר המותר, לכאורה, כמובן אחרי שחכמים עשו את זה, זה אסור. החכמים לקחו דבר שבעיקרון הוא מותר, ועשו סייג, וכדי שלא טיפול בדבר האסור. אז אותו דבר אדם יכול לעשות נדרים על עצמו. הוא יודע שאם הוא ישתמש מדי הרבה במאכל מסוים שהוא קשר, זה עלול להפיל אותו בדבר אחר שהוא אסור. אז הסייג שומר עליו. אז על פניו נראה שאם הוא יעבור על הסייג, עדיין הוא לא הגיע למקום האיסור. כי הסייג עצמו זה דבר המותר. הוא רק שומר עליו מהדבר האחר האסור. נראה בי פה בסעיף פי שהצורך לך לפרוש מהנדרים, זה לא רק בגלל שאם אתה לא תפרוש מהנדר, דהיינו, אתה תמשיך לעשות את הדבר המותר, אתה עלול ליפול בדבר האסור. לא רק בגלל זה. כי משום שעצם ההשתקות בענייני יתר אינה רצויה. עצם ההתעסקות גם בדבר המותר, לא נפלת לאסור, אתה עדיין במותר. עצם הדבר שאתה שקוע במותר זה כבר בעיה. לא רק שזה עלול להפיל אותך לאסור. המותר, שקוע במותר זה גם בעיה. כי על ידי העסק בענייני העולם, נעשה אצלו העולם למציאות התופסת מקום. הפך ההרגש שאין עוד מלבדו. ברגע שהעולם תופס אצלך מקום. הדבר המותר, אבל ההתלהבות מהדבר המותר, אתה שוכח שיש בעל הבית. זה כבר גורם לאדם איזה סוג של כפירה מאחדותו התברך. זה הרי יסוד הביור שאדמור זקן מסביר בתניא, פרק חף וחף א', למה כל אווירה הכי קלה זה תוצאה, זה סניף של לא יהיה לך מעשרת הדיברות. או כל מצווה זה סניף של אנוכי השם אלוקיך. למה? כי מסביר שכל העולם הוא בטל לאלוקות, כמו משביל שם את המשל של הדיבור, הבטל בכוח הדיבור, המחשבה וכו'. זה כשאתה נותן יחס למשהו מסוים מחוץ למצווה, אז זה סתירה באחדותו התברך. ומילא גם שקוע, אדם ששקוע בדבר המותר, זה כשלעצמו בעיה. לא רק בגלל שהוא ייפול מזה לדבר עצמו. מזה מובן, שגם מעלת החוכמה שבכוחה לבטל הנדר, אינה רק בכך שהביטול שבחוכמה משפיע עליו שדבר איסור יהיה מופרך אצלו, אלא גם שבדבר הגשמי עצמו בא עוסק האדם יורגש האלוקות שבו. פרי מוסיף, זה לא מעניין. מה אמרנו קודם בתחילה, בחלק הקודם של השיחה? שהכוח של המתיר גדול מהכוח של הנודר, שמה כוחו גדול? הוא משחרר אותך מהצורך לשמור ולעשות סייג, כי אתה לא טיפול. עכשיו שאנחנו מוסיפים שהנדר שמרחיק אותך מהדבר המותר הוא כשלעצמו מטרה, לא רק בגלל שלא תיפול האסור. מה המטרה להרחיק אותך מהמותר? כי עצם הדבר שאתה שקוע במותר, זה כבר בעיה, כשאתה מייחס מציאות למשהו שהוא לא אלוקות. כשבא החכם, או האבא, או הבעל, ומשחרר אותך מהאיסור, דהיינו אומר לך, אתה יכול להמשיך להשתמש בדבר המותר, אז מה האמירה כאן? זה לא רק שהוא נותן לך כוח שלא תיפול לאסור, אלא הוא גם נותן לך כוח שבשימוש שלך במותר יורגש שזה הקדוש ברוך. לא יהיה לך שום נגיעה שיש כאן משהו שהוא מחוץ לאחדות השם.
התבטלת
גם במותר אתה תראה אלוקות. אז הכוח של החכם בשחרור מהנדר גדול לא רק מכך שהוא שומר עליך שלא תיפול ותתדרדר באסור, אלא גם שומר עליך שגם השימוש שלך במותר יעשה בצורה נכונה. וגם זה קשור למה שאמרנו, חוכמה ובינה. למה? נסביר. והביאור בזה. דובר כבר על ההבדל שבין חוכמה לבינה, שמדוגמת אבהם, זה בשיחה קודמת בספר, פרשת בלק, שם המובא שחוכמה ובינה זה כמו אבא ואמא. גם בתניה הרי מביא את זה. שאב האם זה חוכמה ובינה. בינה נקראת אם המידות, בינה היא האמא, כמו בפשטות שאדם מתבונן במשהו ומבין אותו לפרטיו, אז יכול להתעורר לו רגש של אהבה או עירה, הרגש הוא תוצאה מההתבוננות, אז הבינה היא האמא, היא מהווה מקור למידות, שבבריאה זה נקרא שורש הנבראים, הקדוש ברוך הוא, שברא את העולם, נתן מתינת מקום לעולמות, למציאות. הידוע שהמידות זה מקור העולם, כמו שידוע הדיוק, שזה לא כתוב. בששת ימים עשה השם את השמיים את הארץ. כתוב ששת ימים עשה השם. היינו, הקדוש ברוך הוא ברא את הימים, ברא את המידות, ותוצאה מכך הוא עשה את השמיים בארץ. אז מה המקור של המידות? במילה, מה המקור של העולם? בינה. ששת ימים, זה המקור שלו, זה הבינה. ולכן תופס העולם מקום לגבי דרגת הבינה. לכן הבינה לא נותנת לאדם תחושה של אין עוד מלבדו. כי הרי הבינה היא המקור למציאות של עולם. היא המקור למידות והיא המקור לעולם. אז היא מאפשרת את הישות של העולם. אז מצד הבינה לא תוכל להגיע להכרה בגשמי שאין עוד מלבדו. כי עד הרבה, מצד הבינה נברא העולם, נברא הגשמי, נברא הסדר ההשתלשלות. אבל חוכמה, חוכמה זה אב, אב המידות, היינו המקור, מצד חוכמה אין מידות, מצד חוכמה הכל ביטול, אז שמאיר חוכמה, אז גם בעולם אתה מרגיש שאין עוד מלבדו, כלומר שחוכמה עומדת בריחוק מהמידות, שכל בכלל הוא למעלה מעולם, למעלה ממידות, למעלה מזולת, כמו שהדוגמה שמופיע, שברגש אתה חייב זולת, אברהם אבינו ישב בפתח האוהל כחום היום כי הוא רצה להשפיע על אנשים ולתת להם לאכול ולשתות. לא יכול לשבת עם עצמו באוהל להגיד אני בכאילו נותן לאנשים, בואו נעשה לשפוך בכוסות וניתן אוכל. אתה לא יכול לבטא רגש אם אין לך זולת, אבל שכל אתה יכול לבטא עם עצמך, אתה לא צריך זולת, אתה יכול לשבת לבד וללמוד. אז בכלל שכל הוא מנותק מזולת. בשכל עצמו, אז הוא מחלק בין החוכמה לבינה. הבינה שייכת לזולת, כי הבינה מולידה מידות, והחוכמה היא מעל המושג של המידות. וכל שכן מן העולמות שנבראו על ידם. זאת אומרת, החוכמה למעלה מהמידות, ובמילא בוודאי, הוא גם למעלה מהעולמות שנבראו על ידי המידות. ולגבי חוכמה, אין לעולם תפיסת מקום. ביחס לחוכמה, העולם אין לו ערך. הוא אפס, אין עוד מלבדו. מבחינת החוכמה קיים הרגש שהוא לבדו הוא ואין זולתו. ומילא, מי נותן לאדם תחושה במציאות שיש ישות ויש יחס למשהו שהוא לא אלוקות? זה הבינה. מצד החוכמה, עד הרבה, בכל דבר יראה את האמת. ומילא, זה שמובן למה החוכמה נקרא המסיר את הנדר. הוא מפה שהוא מסיר את הנדר, לא רק שהוא שומר עליך שלא תיפול לאסור, הוא גם שומר עליך שהשימוש במותר יהיה נכון. לכן מבחינת הבינה, כיוון שהעולם תופס מקום לגבה, על האדם לפרוש מענייני עולם. למה מצד הבינה צריך לפרוש מענייני העולם? שכן ענייני העולם שבהם הוא שקוע עלולים לעשותו לנפרד חס ושלום מאלוקות. אבל מצד החוכמה, שהנה העולם תופס מקום מבחינתה, מצד החוכמה העולם לא קיים, יכולו לעסוק בענייני העולם, ואף על פי כן לא יעשו לנפרד מאחר שהנה העולם, אין לעולם תפיסת מקום אצלו. שזה ההבדל בין חוכמה לבינה, שהאדם שהוא נמצא ברמה גבוהה, הוא לא צריך לפחד להתעסק עם ענייני העולם, כי העולם לא יסתיר לגביו. למטה בהערה 27 מביא דוגמה מאוד מעניינת, שרואים בפועל שאצל בני יעקב, הגדל בין יוסף הצדיק לאחים שלו, לשבטים, שהשבטים, במה הם התעסקו כל הזמן? הם היו רועי צאן. למה? כי הם היו בדרגה כזו, שאם הם היו מתעסקים עם העולם, העולם היה יכול להפיל אותם. אז הם בחרו במה? בהתנתקות מהעולם. אבל יוסף היה בדרגה יותר גבוהה מאשר האחים שלו. יוסף יכל להתעסק ולהיות מנהל של כל מצרים, ובשן מעשה אין לו שום בעיה להיות יוסף הצדיק. זה אחד ההסברים שכתוב שהאחים ראו את יוסף, אז כתוב שהם לא הכירו. הפשט הם לא הכירו, הם לא זיהו אותו בגלל שהם עזבו אותו בלי חתימת זקן, הוא עכשיו הוא חתימת זקן. אבל בפנימיות הדבר מה פרושים לא הכירו, הם לא האמינו שיכול להיות שזה אחד מהאחים שלהם, כי הם לא מכירים כזה מצב של התעסקות בעולם ולהישאר אלוקי, רוחני, זה לא קיים. מבחינתם, צריך להיות נדר, מופרש. אבל מבחינת יוסף, אין שום בעיה, יכול להיות בתוך העולם, אין שם מוגדרים, והוא לא היה צריך לשים את הגדרים, נכון? הוא מעל, אצלו העיר איחוד העילה, אצלם זה היה איחוד התתה. אז זה כמו ההבדל בין חוכמה לבינה. מצד האחים זה היה כמו בינה, מצד יוסף זה היה חוכמה, אז לכן לא היה צריך את הגדרים הללו. זה מה שהוא אומר כאן בפנים של המאמר. ואלה אנחנו הבנו עד כאן את ההבדל בין נדרים לבין התרת נדרים, שזה ההבדל בין חוכמה לבין בינה, שזה מראה על שתי רמות שהאנשים עומדים, או שתי רמות בנפש, באדם עצמו, האם זה בא כתוצאה מהחוכמה או כתוצאה מהבינה. סעיבה. שנים מסוימות, כי בשנה זו, מברכים את חודש מנחם אב בשבת שבו קוראים פרשת נדרים. זה השבת הזו הקרובה, שבת מברכים. וקוראים את הפרשה של הנדרים. שבת מברכים חודש מנחם אב. על פי הנעל בעניין נדרים, כל מה שהסברנו עד עכשיו בנושא של נדרים, יובן גם עניין פלאי בעניין החודש הבא עלינו לטובה מנחם אב. מזה שקוראים דווקא בשבת הזו, פרשה הזו של הנדרים, נבין משהו מעניין שקשור לחודש מנחם אב. החודש נקרא בשם אב, עוד מתקופת התרגום. אבל מנהג ישראל תוראי, שבברכת החודש אומרים מנחם אב. בקיצור קוראים לזה חודש אב, אבל אנחנו מכנים אותו מנחם אב. עכשיו, נוסיף, ואינו רק עניין של מנהג בלבד. לא רק שככה נוהגים בבית כנסת, לקרוא לחודש מנחם אב, כי אם הוא נוגע להלכה בכתיבת שטרות וגיטין. כשכותבים שטר בחודש הזה, כותבים שטר, כותבים גט, כותבים כתובה, כותבים שטר, שגם כאשר כותבים מנחם אב, ויתרה מזו, אפילו אם כותבים מנחם לבד, הרי כיוון שדבר מפורסם וידוע, דחודש אב קרא לחודש מנחם הגט כאשר, אם יכתבו א' לחודש מנחם, זה בסדר גמור, זה תאריך ידוע. אתה לא יכול לכתוב סתם א' לחודש בקבוק, כי אין כזה חודש, נכון? אם תכתוב כזה מילה, אז השטר יהיה בטל ומבוטל. אבל לכתוב חודש מנחם זה בסדר גמור. למה? כי זה הפך להיות כשם של החודש, מבחינה הלכתית. בפשטות, מה הסיבה הפשוטה? למה באמת קוראים לזה מנחם אב? מה הבעיה באב לבד? או עד הרבה, מה העיקר במנחם לבד אפילו? השם אב הוא מתחילתו מי שנכנס אב לגריאותה. אב לבד מזכיר לנו משהו לא כל כך נעים. הוא מורה על הדברים הבלתי רצויים שיראו בחודש זה. כמו שנאמר, מי שנכנס אב ומעטים בשמחה. לכן קוראים לחודש בשם מנחם אב, או אפילו בשם מנחם לבד. מה זה אומר מנחם אב? זה בעצם בקשה, אומרים לקדוש ברוך הוא, מבקשים בקדוש ברוך הוא שיהיה מנחם את ענייני אב, ובנו של עולם תנחם את אב. אב לבד זה חודש שמסמל חורבן, בוא תעשה מנחם אב. אבל מצינו שהשם אב הוא גם למעליותה. אב זה לא רק כזה דבר שמסמל שלילה, אב מסמל גם דבר חיובי. ועד הרבה, הוא מרמז על דרגה נעלית יותר מהשם מנחם סתם. כמו שאמרו עזל על פסוק, אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. יש פסוק בנביא, שהקדוש ברוך אומר, אנוכי אני מנחם אתכם. אומרים על זה חזל, על הפסוק הזה, דרכו של אב לרחם, אבא, האופי של אבא זה לרחם, וחזל מביאים על זה, יש את הפסוק, כרחם אב על בנים, ודרכה של אם לנחם. כמו שהפסוק אומר, כאיש אשר אמו תנחמנו. אז בא הפסוק ואומר, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אביד, מה אני אעשה? דאב ודאם. אני אתנהג גם כמו אבא וגם כמו אבא. נהיינו האבא מרחם והאמא מנחמת. מה אומר הקדוש ברוך הוא? אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. בעצם הנחמה באה מהאמא, לא מאבא. אמר הקדוש ברוך אני אעשה גם כמו אבא וגם כמו אמא. זאת אומרת, מה השמה מזה? שהשם מנחם מורה על דרגת הבינה, אמא. נכון? כי אם דרגה של אמא לנחם, אז נחמה קשור לבינה. וחוכמה, שזה אבא, אב, זה נעלית ממנה. אבל זה יותר גבוה. אז יפי זה יוצא, שאומרים מנחם אב, מה יותר גבוה? המילה מנחם או המילה אב? אב יותר גבוה. כי מנחם זה האמא. דרכה של אם לנחם, אב הוא יותר גבוה מהאם. אז יוצא שהמילה אב, והרב רק רוצה להביא הוכחה, שאב לא רק מסמל משהו שלילי, אב מסמל גם משהו חיובי. נמצא שבשם החודש ישנם שלושה עניינים. יוצא אם כך שהתוכן של החודש, יש לו א', אב לגרירותה, המילה אב במובן הגרוע שלה, השלילי שלה, אז זה למה מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, זה התוכן הראשון. ב' חודש מנחם, מנחם לבד. מה זה מנחם? בינה, האמא. וג' אב, במעלה של אב, שדרכו של אב לרחם, שזה חוכמה. זאת אומרת, יש לנו באב שלילה, בינה, כל שלושת הדרגות. אז בוא נראה מה המשמעות של העניין ולמה זה קשור למדרים שדיברנו. אז בואו ננסה להבין מה המדרש אמר, דרכו של, מביא מהפסוקים, דרכו של אב לרחם ודרכה של אם לנחם. מה ההבדל בין נחמה לבין רחמים? מה ההבדל ביניהם? מישהו קרא לומר שיש אחד שמנחם אותו, אחד שמרחם עליו. מה ההבדל? ההבדל שבין נחמה לרחמים הוא נחמה קשורה עם החיסרון שעליו בעל הנחמה. כשאתה בא לנחם, גם אחרי שנחמת אותו, אך אתה מקיים מצוות ניחום אבלים, כן? אז עוד מעט להביא כאן עוד חיזוק בעניין. כשאתה מנחם, אתה בן אדם, הלכת. סיימת, יצאת, הלכת. סיימת לנחם אותו, אז זהו, הבעיה נפתרה.
הוא נשאר בשלו.
הוא נשאר בשלו, הלכת. זאת אומרת, הנחמה לא מסלקת את הבעיה. כלומר, שגם לאחר הנחמה מורגש הלא טוב שבהפסד. הבן אדם הפסיד את מי שהוא הפסיד, וגם אחרי שנחמת אותו, עדיין לא החזרת לו את מה שנלקח ממנו. אלא שעניין הנחמה הוא, אז אם כך, מה הטעם לנחם? זה מן כוחו לא ישנה את המצב. מה אני צריך לבוא לנחם? אנשים רוצים שיהיה נחמות. אנשים מרגישים טוב עם הנחמה. מה הרעיון של הנחמה? שמוצאים בשכל טעמים מסוימים בהם אפשר לנחם אותו, עד שאפילו מוצאים טעם שיקבל את הדבר בשמחה. למשל, אם בן אדם איבד סכום כסף, אתה בא אליו ומנחם אותו, אז מה אתה אומר לו? תשמע, הכל לטובה, יכול להיות שזה יחליף לך דברים אחרים, יכול להיות ש... עדיין הוא הפסיד את הכסף, אבל מה הנחמה עוזרת?
טיפה.
תן לו קצת רוממות הנפש, אבל החיסרון עדיין נמצא, חשבון בנק שלו עדיין במינוס. אלא שגם את הפך הטוב מקבלים בשמחה. אז הנחמה לא ביטלה את הבעיה, היא רק נתנה לך כוח להתמודד עם הבעיה. לכן בניחום אבלים רחמנא ליצלן, הדין הוא שלאחר שעובר זמן הנחמה, אסור לו לנחם את האבל. אדם נזכר שהוא לא ניחם את פלוני לפני שבוע, הוא קם מהשבעה, לא ניחם אותו. זה מה, אני הולך לנחם אותו אחרי שבוע. זהו, אל תלך לנחם אותו אחרי שבוע. למה? כי בזה שאתה הולך לנחם אותו, אתה מוריד לו את המוגלה עוד הפעם, מחזיר אותו אחורה. שכן מאחר שכבר אינו שרוי במצב של צער, על פי ההלכה הוא יצא מהגדר של שבעה. כן? אסור לנחמו, ועל ידי זה לעורר את הצער. שכן כאמור נחמה קשורה בצער. ולכן לכאורה לאחר תחיית המתים, לא יהיה מקום לעניין הנחמה. כי אז לאחר התחייה, יהיה אז ומחה השם דימה. אז לא יהיה מושג, נחמה תיגמר. כל הנחמה קיימת, כל עוד יש בעיות, כל עוד יש חסרונות, יש מצב מנחמים, והנחמה לא מבטל את החסרון. אבל לא כן הוא עניין הרחמים. רחמים זה משהו אחר. רחמים פועלים שמתמלא כל החסרון. וממילא בטל הצער לגמרי. הרחמים משנים את המצב. הרב מביא ביור איפה רואים שרחמים משנים את המצב? מדוגמה מעניין שהקדוש ברוך הוא עושה. מביא דוגמה שלכן אפשר לומר בדרך אפשר, שזהו הביור שתחיית המתים תבוא מבחינת הרחמים. איך אנחנו אומרים בתפילת 18? מחיי מתים ורחמים רבים. מה יעשה הרחמים רבים? הוא יבטל את המושג של המוות. שכן מצד רחמים רבים, לא שייך כלל עניין המיטה והירידה. זאת אומרת, רחמים מבטלים את הבעיה לגמרי. אז נחמה לא מבטלת את הבעיה. רחמים היא מרוממת אותך למצב כזה שאין, הבעיה לא נמצאת. אם מקווים חזרה, בוא עוד מעט תראה מה רחמים פועלים משהו אחר היום. עכשיו, אם אנחנו ננסה לקשר את זה עם מה שדמרנו קודם, אבא או אמא, אמרנו קודם שמצד אבא אין מקום לעולם. אב זה למעלה מהעולם. מצד בינה יש מקום לעולם, העולם תופס מקום, נכון? זאת אומרת, עכשיו אנחנו מבינים, אם הנחמה לא מבטלת את הבעיה, הבעיה קיימת, והרחמים הופיעו אותך, מרומם אותך מהבעיה לגמרי, עכשיו אנחנו מבינים למה נחמה קשורה לאמא, כי מצד אמא יש מציאות, יש עולם, מצד בינה יש עולם, מצד חוכמה אתה מתרומם למעלה, אז לכן מצד חוכמה זה רחמים, מצד בינה זה נחמה. מה שאומר הקטע הבא. זהו גם הביור לכך שנחמה באה מבינה, שזה אמא, ורחמים באים מחוכמה, שזה אבא. מצד בינה, שהעולם תופס מקום, הרי אפילו שפועל בנפשו לקבל איסורים בשמחה, אבל עדיין נרגשים האיסורים, אלא שמקבלם בשמחה. אדם שהצליח לפעול על עצמו שהוא תקבל איסורים בשמחה, אז הוא שמח, אבל האיסורים הם לא איסורים, אבל הוא מקבל את זה בשמחה. נשים גם מצד הביטול שבחוכמה, אבל אם הוא חי באטמוספירה של חוכמה, אז לא הפירוש הוא שהוא מרגיש יצורים, רק הוא יודע לסמוך בהם. אם הוא חי באטמוספירה של חוכמה, אז הוא צריך להתמודד עם יצורים? הם לא קיימים מבחינתו. שהעולם אינו תפס מקום אחד כלל, ממילא אינם יצורים מלכתחילה. למה? כי בבחינת חוכמה אתה למעלה מזה. דוגמה לדבר. מה פירוש היסורים לא קיימים מצד החוכמה? על דרך המסופר על רב זוסיה, מה אני פועלי? מה הסיפור עם רב זוסיה, מה אני פועלי? שהמגיד שלח אחד מתלמידיו לרב זוסיה, שהיה עני ומדוכה ביסורים. אין ויכוח, מי שראה את רב זוסיה ראה שהוא אין לו כיסא על מה לשבת בבית. אין לו מיטה על מה לשכב, הוא עני מרוד, מלא יסורים. שלח המגיד את אחד מתלמידיו לרב זוסיה, ללמוד ממנו כיצד לקבל יסורים בשמחה. שילמד את איך מקבלים יסורים בשמחה. רב זוסיה היה תמיד בשמחה, למרות שהוא היה עני ובעל יסורים. אז המגיד שלח מישהו שרב זוסיה ילמד אותו. כשבא התלמיד לרב זוסיה וסיפר לו לשם מה הגיע אליו, אמר לו, באתי לך שתלמד את איך מקבלים בשמחה. אמר לו רב זוסיה שאיננו מבין כיצד הוא יכול ללמוד אותו ממנו. אומר, אני לא הכתובת. למה? בשעה שהוא, רב זוסיה, אין לו איסורים, אין לו מחסור. אני יודע על מה אתה מדבר. אין לי איסורים בכלל. עכשיו, מה? לא היה לו איסורים או כן היה לו איסורים? הוא ראה עליו איסורים. משה יודע איך אתה מקבל את זה בשמחה. מה, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אין לי איסורים. למה? כי רב זוסיה חי בעולם יותר גבוה, חוכמה. שכן מבחינת הביטול, כזה ביטול האלוקות, לא ראה רע אפילו בדברים שהם איסורים על פי תורה. יש לו איסורים, על פי תורה צריך להתפלל על אדם שיש לו איסורים כאלה, ולבקש חכמים שהם תתמלא החיסרון, אבל רב זושה היה נורמה מזה. המגיד הרי שלח תלמיד שילמד ונוגע לאיסורים, כן? ועוד וגם זה עיקר, המגיד הרי שלח להתלמד מרב זושה איך לקבלו בשמחה, בידו את הדרגה והביטול של רב זושה. זאת אומרת, המגיד ידע מזה רב זושה. שלח אותו אליו, זאת אומרת שהמגיד מכליל את החיים של רב זושה בהגדרה של לקבל בשמחה. הוא מקבל את זה כל כך בשמחה, הוא כל כך מקבל את זה בשמחה, שהוא יודע גם איך להתרומם מזה לגמרי. איך להתרומם מזה לגמרי בצורה כזו נפלאה. זה דרגה הרבה, הרבה יותר גבוהה. אז זאת אומרת, המגיד פירש את המצב של רב זושיה, אחד שיודע איך לקבל בשמחה איסורים, אבל מצד רב זושיה הוא לא יודע מה מדובר, כי אצלו מאיר הנקודה של החוכמה. וזה אומר הקדוש ברוך הוא, ענה אבי דאבו דאם, אומר הקדוש ברוך הוא, אנוכי אנוכי ומנחמכם, מה הקדוש ברוך הוא יעשה עם הגלות? גם כמו אבא, גם כמו אמא. מה הכוונה? שלעתיד יהיה לא רק הגילוי של נחמה שמצד הבינה, לא רק שיתן לנו כוח להכיל, אלא ירומם אותנו שבכלל אין בעיה לכם. אלא גם הגילוי של הרחמים שמצד החוכמה. לכן כתוב, לעתיד לבוא אנחנו נגיד, נודה לקדוש ברוך הוא, אותך השם כי ענפת בי. נגיד לו תודה על הבעיה. איך תגיד לו תודה? אם אתה רק מצליח להכיל את הבעיה, אתה לא אומר תודה שהבעיה הגיעה. אתה אומר, טוב, אני מקבל את זה בשמחה. אני אומר, תודה רבה שנתת לי את זה, מה אתה עשה לי? כמו שאתה מתרומם לרמה אחרת, אתה בכלל, אין כאן בעיה בכלל. עד הרבה, כל טוב מלכתחיל.
זה לעתיד לבוא.
זה לעתיד לבוא.
לא עכשיו, עכשיו.
עכשיו אנחנו צריכים, אנחנו עכשיו בחודש מנחם. הנה, זה אנחנו מגיעים לסיום. אלא שצריך להבין, מאחר שלעתיד יהיה גילוי הרחמים, שיתבטל לחיסרון לגמרי, השאלה היא נשאלת, אם הקדוש ברוך הוא נוהג כמו אבא, למה צריך שיהיה כמו אמא? הרי רחמים יותר גבוהים מנחמה. מה רחמים עושים? שבכלל אין בעיה. מה נחמה עושה? שידע להתמודד עם הבעיה. אז אם הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני אהיה כמו אבא, אז צריך שיהיה גם כמו אמא. הרי אם אין בעיה, לא צריך לנחם. אז מה הפירוש במדרש שהקדוש ברוך הוא אומר, אני אהיה גם כמו אבא וגם כמו אמא? לשמה יהיה צורך אז בעניין הנחמה. שעדיין קשורה עם חיסרון וצער, על מה תהיה אז נחמה? על מה תהיה נחמה? אם אין כלום, אין מה לנחם. הביאור בזה, תכלית כוונת הבריאה, דירה בתחתונים. שהתחתונים יישארו במציאות שלהם, וכפי שהם מציאותם, יעשו דירה לא יתברך. רחמים, הרי מדרגה כזו שהעולם אינו תופס מקום לגבר. עלולים מאיפה לפעול בבריאה, ביטול ושבירת המציאות. מצד רחמים, אין עולם. אין עולם, אין מה לתקן, אין עולם. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? שאנחנו נהיה במצב שאין עולם, או במצב שיש עולם, ולמרות אתה חי בעולם, כמו מחוץ לעולם. גם זה וגם זה. ואילו הכוונה העליונה, הרי שתהיה מציאות התחתונים. לכן יהיה צריך גם בעניין הנחמה. שגם בעולם, כפי שהוא במציאותו, תהיה נחמה. זאת אומרת, כמו שאומרים, מה יותר נעלה? ייחוד העילה, ייחוד התתה. אחדות השם ברמה של ייחוד העילה, או ייחוד התתה. המפעמים מוסבר שייחוד התתה יש לו מעלה יותר גבוהה מייחוד העילה. ייחוד העילה, אתה חי במצב כזה שאין מציאות, הכל בטל ומבוטל. החידוש היותר גדול, שגם כשאתה חי במצב שיש עולם, יש מציאות והכל, ובכל זאת, העולם לא מהווה לך הפרעה וחיסרון ונזק, אדרב. וזה אומר הקדוש ברוך הוא, נד אבי דאב ודאם, שיהיו שתי המעלות. דאב, דהיינו גילוי החוכמה, למעלה משתלשלות, ודאם, שהאור לא ישבור את העולם. כי מה דרבו יתגלה בעולם בפנימיות? שתי הדברים גם יחד. השילוב של שניהם יחד זה המעלה שיהיה לעתיד לבוא. הגילוי הכי גדול, בתוך גדרי הטבע ומגדרי העולם. אב לבד זה לא טוב, זה מחוץ לעולם. אם לבד זה גם לא טוב, כי יש חושך. האור הכי גדול בתוך העולם זה השילוב של שניהם. זהו גם פירוש שם החודש מנחם אב. תחילה מנחם ואחר כך אב. זה הסדר. מה יותר גבוה, אב או מנחם? אמרנו שנחמה זה אמא, אב יותר גבוה. אז אם קודם מנחם, אחרי זה אב. סדר, עבודת האדם הוא מלמטה למעלה. ראשית העבודה היא מנחם, ונחמה זה בינה, זה אמא. החודש מצד עצמו לפני עבודת בני ישראל, כשהיהודי בכלל לא שותף לעסק, איך קוראים לחודש? אב, שנכנס אב. מה יש יהודים ונכנס לעסק? אומרים, מנחם. אחרי זה אתה תגיע לאב ברמה הגבוהה. החודש מצד עצמו לפני עבודת בני ישראל נקרא אב, אז אין אמר מי שנכנס אב לגריאותה. יהודי בעבודתו פועל שהחודש יהיה מנחם. מה זה מנחם? הוא משחרר את הבעיה שהיה מצד אב. זה קשור לעניין של התרת נדרים. כשם שיש ליהודי כוח להמשיך קדושה על ידי נדרים בבחינת בינה. דיינו, אתה יכול, אמרנו אחרי, מה זה מנחם? מנחם זה שיש עולם ואתה מתמודד עם זה, זה לא מפריע לך. זה נדר. מה זה נדר? יש עולם ואני שם גדר, לא מפריע לי. זה סוג של נחמה. יש בעיה ואני עכשיו יודע איך להתמודד. אבל אחר כך פועלים עניין העלה יותר, שבא לאחרי המנחם. מה יותר גבוה? אב. מצד אב זה חוכמה. מצד חוכמה, החכם מוכר את הנדות, אין לך בעיה עם החוכמה זה כמו יוסף. אין לך בעיה להיות בעולם, להיות פה למטה, שום דבר. העולם לא מפריע לך, אתה יכול להשתחרר מכל הגדרים והנדרים, כל בסדר. אלוקות בגילוי בכל מקום. אבל אין זה באופן של גילוי החוכמה ששובר את העולם, כי מנחם אב. שהאב פועל גם על המנחם. שזה ייחוד החוכמה בבינה. שבתוך העולם, בפנימיות, נמשך האור שלמעלה משתמשים. החיבור של שניהם יחד. זה...
אני לא מבין מה זה המאמר הזה עשה. אבא שלי הרי נפטר ומנחם אב. הוא נפטר במנחם אב. כאילו עכשיו האבא הוא המציר והוא ירים את זה למנחם אב.